זוכרים את 7 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו תל אביב. ועכשיו, מכיכר החטופים, חן ליברמן ודני סידס.
שלום לכם.
היי דני.
אנחנו כן, בכיכר החטופים באמת.
בדיוק התחילו פה בדיקות סאונד.
כן.
לקראת טקס שיהיה פה גם הערב, אבל כן, בינתיים אנחנו כאן, משדרים מכיכר החטופים.
את יודעת שזה אלה הימים הנוראים?
זה הימים הכי נוראים שלפחות אני זוכרת בחיי, ונראה לי שהאומה הזאת, זה אכן ימים נוראים קשים. אני, את יודעת, אני מסתכלת כאן על הכיכר, והכיכר הוא מה האדם, וזה, כי זה היום הזה, אז כולם באים, אבל הרבה פעמים כשאני עוברת כאן, כי אני גרה קרוב, כשאני עוברת, אז הכיכר הכל, וזה בסדר. יש לי משהו שמלחיץ אותי כשאני רואה את כל האנשים כאן ואת כל ההתגייסות של היום הזה. זה נכון, זה מתבקש. אני רק מבקשת ומקווה שהיום הזה, 7 באוקטובר, לא יהפוך להיות יום זיכרון לא רק לנרצחים ולנופלים, שזה לא יהפוך להיות יום זיכרון לחטופים החיים.
לא, זה מה שמדהים זה שבדרך כלל, זאת אומרת, עד השבעה באוקטובר, כל אירוע גדול שהיה לנו וציינו אותו נניח שנה, האירוע כבר היה, נגמר.
כן, פה אנחנו
מדברים על אירוע שעוד מתגלגל, ואנחנו מציינים שנה על מה שהיה, ואנחנו עוד בפנים, בתוך הסיפור, ואין לי איש מושג.
ואחרי שבועיים לפחות שהתעסקנו בעיקר בלבנון ודיברנו על תחילת התמרון ואיך נכנסנו בהם ואיך אנחנו מכים בחיזבאללה ועל כל ההישגים הבאמת יפים של צהל, אלה היו שבועיים שבהם דיברנו פחות ופחות על הסיכוי לעסקה ועל המשמעויות של המלחמה בלבנון, על עסקת חטופים. אז היום אנחנו שוב מתכנסים לתוך הדבר הזה, בואו ננסה שזה יימשך גם מחר. איתנו עכשיו שי ונקרט, אבא של עומר ונקרט שחטוף בעזה כבר שנה.
שלום.
שלום לכם.
אתה יודע, אתה קראת, אני מניח שאתה יודע שאתמול שר הביטחון גלנט נפגש עם משפחות חטופים באיזשהו אירוע ב-7 באוקטובר, והם שאלו אותו מתי היה דיון אחרון, הוא אומר שכבר שבועיים לא דיברו בדיונים בקבינט על החטופים, שבועיים.
נכון, אתמול שר הביטחון ביקר בכיכר החטופים, הגיע לבית אריאלה, יש שם חדר משפחות, ושם הוא ציין את העובדה ששבועיים לא היה מפגש קבינט. על פניו זה נשמע מאוד מאוד תמוה, נשמע מאוד מוזר, אין לי שום הסבר הגיוני איך זה יכול להיות, כאשר כל המדינה בוערת, יורים מצפון, יורים מדרום, יורים במרכז, פיגועים, מפה עד הודעה חדשה, ואין ישיבות קבינט ואין התכנסות. אפילו אם אין ישיבת קבינט, יכולה להיות ישיבה מצומצמת, התייעצות של ביטחונית עם שרים מסוימים, כמו שידע לעשות ראש הממשלה לטעמים אחרות. אבל משום מה הדברים נראים כאילו כשגרה, אנחנו בשגרת מלחמה, אז אולי הם יכולים להרשות לעצמם פעם בשבועיים להיפגש ולדון בשינוי של שם המלחמה. וזה מה שפתח היום את ישיבת הממשלה, ואני רוצה להגיד שאת שם המלחמה יכולים להחליף רק אחרי שהחטופים כולם יחזרו הביתה, החיים לשיקום, הנרצחים לקבורה. הבן שלי נמצא שנה בשבי, וכשאני אומר בשבי, הבן שלי נחטף משטח ריבוני של מדינת ישראל. ואני לא יודע אם לקרוא לזה שבי, הוא בן ערובה, ממש ככה. נחטף מתוך מסיבה בשטח ריבוני של מדינת ישראל, זה משהו שהוא לא נתפס והוא עזוי בעיניי. ואני רוצה להזכיר לאנשים שהבן שלי הוא חולה קוליטיס במחלה כרונית במעיים, שבמצבי לחץ וסטרס היא פשוט מתפרצת, ואנחנו יודעים שאין שם את התנאים הראויים, ואני רוצה לטפל בבן שלי בבית. אני לא מוכן שימשיך להישאר שם. בן שלי נחטף חי, וככה אני רוצה לראות אותו עומר חוזר חי, תשב ושורד.
אני חושבת הרבה על עומר. אתה יודע, אני חושבת הרבה על עומר, כי בדיוק בתחילת המלחמה גם אחיין שלי הובחן עם קוליטיס, אז אני ראיתי מה זה הדבר הזה, מה זו המחלה הזאת, כמה זה קשה, ואני לא יודעת ולא מצליחה להבין איך מתמודדים עם זה בתנאים שבהם הוא נמצא. יש לך, קיבלת איזשהו עוד חיים, איזשהו מודיעין לגבי איך הוא שורד שם?
העוד חיים שיש לנו זה מיום ה-54, חזר מהשבי לים אור, והוא היה עם עוד ארבעה תאילנדים שם עובדים זרים, והתנאים שם הם לא תנאים, אין להם שירותים ואין היגיינה ואין מים זורמים, והסבל הוא סבל נוראי. אז מבחינה פיזית אנחנו יודעים שאונו לא במצב הכי טוב, אבל מבחינה מנטלית, זה מה שמחזיק אותו, הוא חזק. הוא אומר חזק והוא ישרוד, הוא שורד את השבי. אבל לחשוב, והנה את רואה שבמצבים שנמצאים בסיטואציה של קוליטיס, במקום שיש היגיינה ויש את התנאים ויש את כל האפשרויות לטפל, כמה זה נוראי וכמה הסבל הוא גדול. פשוט כאבי בטן נוראים, וזה התכווצויות, וזה יציאות דמיות, ועיבוד של נוזלים, ועיבוד של דם. אני לא רוצה להמשיך בתיאורים האלה, אבל זו ירידה גדולה מאוד במשקל. ואני חרד, ואני מפחד, והמחלה הזאת, כשהיא מתפרצת, היא מסכנת חיים. צריכים להוציא אותה משם. צריכים להוציא אותה משם.
עכשיו, אתה דיברת על ישיבת הממשלה שנפתחה ברצון של נתניהו לשנות את שם המלחמה, רק לא ציינת את השם שאליו הוא רוצה לשנות, מחרבות ברזל לתקומה. אתה חושב שתקומה זו מילה מתאימה למצבנו היום?
אני חושב שההתעסקות בלשנות את שם המלחמה, כשאנחנו בעיצומה של מלחמה, ואתמול הייתה צריכה להיות ועדה של חוץ וביטחון שבסוף התבטלה, שהעיסוק העיקרי שלה היה במשמעות המונח הניצחון המוחלט ומה המשמעות של הכרעה. אם אנחנו מתעסקים בלבטי לשון, אז אולי טוב שהתבטלה הוועדה הזאת. אנחנו במלחמה, אנחנו במלחמה קיומית.
לא, יש אבל חשש, יש חשש שהניסיון הזה לקרוא לזה, זה להנדס, כאילו, אתה יודע, להנדס את התודעה, להרפל את המציאות תקומה. ואז עכשיו אנחנו נתחיל לדבר על התקומה ועל התקומה, ובאיזשהו מקום, תשמע, אני עכשיו קניתי פה חולצות וקניתי סיכה, ופתאום אמרתי, בוא נזה, הפך לפולקלור.
מרצ'נדייז.
מרצ'נדייז, יש מרצ'נדייז, וכאילו אנחנו מדברים על החטופים וכולנו מדברים, ויש פה מלא תמונות, צילומים של חלק מהחטופים בכיכר, ואני תוהה אם אתה לא חושש, כי אתה בתוך האירוע, אנחנו רק צופים מהצד, לא חושש שהעסק הזה פשוט יהפוך לפולקלור. אנחנו נדבר איתך עוד פעם ועוד פעם
ועוד שנה.
עוד שנה נעבור ונדבר על זה.
זה נראה כמו פולקלור. כל הנושא של האקססורייז זה נחמד, ובאיזשהו בהתחלה זה יראה לנו הזדהות מסוימת. היום אני מבקש מהציבור להצביע ברגליים, להצביע בידיים ולהצביע בפה, ולא רק להסתובב עם הדיסקית זה נחמד, וסיכת החטופים זה נחמד. אני צריך פעולות אקטיביות, וככה אני מצפה גם מההנהגה שלנו. אבל מהציבור אני יכול לבקש, והם נרתמים. מההנהגה אני מבקש כבר שנה שלמה לעשות מהלכים אסטרטגיים, לשמוע לפחות על מהלכים אסטרטגיים, באיזה כוונות יש להם להוציא את החטופים, ושזאת המשימה הלאומית החשובה והנעלה ביותר, זה להחזיר את החטופים. אחרי זה נחליף את השם למלחמת התקומה, תקומה תהיה פה רק כשהחטופים יחזרו, עד אחרון החטופים. יש חטופים שנמצאים שם 10 שנים. אני עם המשפחות שלהם, ואני אבקש שוב סליחה, שלא הייתי לצידן כמו שכל העם נמצא עכשיו לצידנו. ולא נרתמתי למאבק כמו שהם נרתמים עכשיו, אנחנו כמשפחה אחת. 10 שנים יש חטופים שלא התעסקו איתם, וזה חשש מאוד מאוד גדול. ולהתחיל פה עם הנורמליזציה, זה באמת מה שצריכים להתעסק בזמן מלחמה קיומית על מדינת ישראל. אנחנו 7 חזיתות, אז רוצים להחליף שם למלחמה? איפה נשמע דבר כזה? אז אני יכול לבקש ממקבלי החלטות להציג מנהיגות, אבל ביקשתי את זה מספיק. היום אני מבקש מהציבור, את הכאב שלכם תוציאו, תכתבו אותו על נייר, תוציאו מכתב, תשלחו את זה לשרים, ותביעו את הכאב שלכם. כל המדינה פה נמצאת בכאב, יורים עלינו מכל כיוון. אז נכון שיש את הסמלים ואת הסממנים, אני מצפה מהציבור, אני מצפה מהם להדיר ברגליהם, לצאת לרחובות, להזדהות איתנו בחוץ, ולא רק לעשות צקצוקים או לעשות לייקים בפוסטים. להיות אקטיביים.
כי זו מחאה פסיבית. אני היום רציתי...
היום הציבור מגיע להזדהות בכיכר החטופים, שזה המקום שמזוהה עם משפחות החטופים. החליפו את השם, אנחנו בשבוע הראשון רצינו כבר להוריד את השלט, כי אני ציפיתי שתוך חודש כולם חוזרים. זאת הייתה האמונה שלי והציפייה שלי, והיום פה שנה אחרי.
היום באמת רציתי כבר לגזור את הצמיד הזה שיש לי מהשבוע הראשון, צמיד של הנובה שקיבלתי ממשפחת רגב, מההורים של איתי ומאיה רגב, כי אני חושבת שבאמת זה כבר הפך להיות מחאה מאוד פסיבית, שמסמנת אותנו כאנשים שהנה אכפת לנו מהחטופים, אבל זה לא מספיק. ואתה אומר בסוף הציפייה שלך, לצד הציפייה שלך מהציבור, יש לך את הציפייה מהממשלה, וכשאתה בא עם הציפייה הזאת מהממשלה, ממקבלי ההחלטות, לחתור ולהביא עסקה, יש מישהו שם שמדבר איתך בכנות, שאומר לך מה הסיכויים, שאומר לך מה המשמעויות של הכניסה עכשיו ללבנון על האפשרות לעסקה?
אני שומע את זה לרוב ממצאי התקשורת, ואף אחד לא בא ומציג. נכון שהיום לאט לאט הפרשנים באים ואומרים, לשם שינוי אחרי שנה נראה כביכול שיש אסטרטגיה. אם אחרי שנה לא הייתה לנו אסטרטגיה, אני לא יודע מה הפרשנים האלה יכולים להסיק. הכניסה הזאת ללבנון הייתה צריכה להיות כחלק מיעדי המלחמה. בתחילתה הוגדרו יעדי מלחמה, החזרת כל החטופים ומיטוט החמאס. היעדים האלה לא הוזקו. אז עכשיו פרצו ופתחו, וכן, היו צריכים להחזיר את תושבי הצפון הרבה לפני שנה. הרבה הרבה לפני. אז עכשיו החליטו לעשות את זה והוסיפו יעד, והיעד פתאום של המלחמה זה להחזיר את תושבי הצפון חזרה לביתם. אתמול שמעתי את יושב ראש מועצת דובב, או אני לא זוכר בשם, ישוב בגליל העליון. הוא אמר, אנחנו שנה בסבל, אבל קודם תחזירו את החטופים. זה צודק להחזיר את אנשי הצפון, אבל משום מה יעדי המלחמה השתנו. התווסף עוד יעד, אבל לא גמרתם את היעדים הקודמים. אז אני מרגיש שבעצם כל...
מוסיפים יעד חדש.
וזה בעצם סוג של מסמוס, זה סוג של נורמליזציה, ורגע יש לנו מלחמה קיומית מול איראן, יודעים 15 שנה שאיראן הוא ראש השטן, ולא התעסקו איתו, ולא עשו איתו שום דבר. הופתענו בשביל לאוקטובר שנה שעברה, קיבלנו מה שנקרא את המכה הכי קשה שמדינת ישראל קיבלה, מה זה ההקמה שלה. זה אפילו יותר ממלחמת השחרור, לפי מה שאנשים מתארים. אני לא הייתי ממלחמת השחרור, ואני לא רואה לזה את הסוף. אז רוצים לטפל בסדר, אבל צריכים לגמור יעדים. והיעדים הוגדרו, וכרגע הם נמצאים באפלה. אז אין לחץ צבאי בתוך רצועת עזה. הסיוע המניטרי ממשיך להיכנס לתוך רצועת עזה, שהחמאס שולט בו. האזרחים אוכלים שם חצת, כי החמאס לא נותן לאזרחים את האוכל, הוא רוצה לשלוט בהם ביד רמה. והוא נותן להם סוג של תקווה. אז גם אין לחץ צבאי, גם אנחנו נותנים סיוע לאויב, אני לא רואה את הדרך הזאת. שמישהו ינסה להסביר לי איפה ההיגיון במהלכים האלה. כאשר אני תמיד מסתכל על עובדות. אם המהלכים האלה היו נכונים, החטופים היו בבית. לראיה, הם לא בבית, אז כנראה שהמהלכים האלה לא נכונים.
שמענו שאתמול השר משה ארבל משס אמר לחלק ממשפחות החטופים שאיתן נפגש ששס לא תעזוב את הממשלה בגלל שלא, שאין עסקת חטופים. לא שלמישהו היו ציפיות, אבל יוצא לך לדבר עם שרים, עם חברי כנסת מהמפלגות בקואליציה שלא מתנגדות הפריורית לכל עסקה כמו עוצמה יהודית והציונות הדתית, ולנסות להבין איפה הם נמצאים?
אני מדבר עם חברים, שרים שנמצאים בקבינט, ויותר מדי זמן אני שומע, אם תגיע עסקה לשולחן אז אנחנו נצביע בעד. וגם אם יהיו התנגדויות ממפלגות כאלה ואחרות, עדיין יהיה לזה רוב. היום אני דורש מאותם שרים לא לחכות שתגיע העסקה, וקשה לי להגיד עסקה כי זה לא עסקת נדלן, זה לא קניית רכב. שיגיע מתווה, שיגיע מבצע הסלה, שיגיע, אני מצפה שהם יתגייסו, אבל כשזה לא מגיע, אז אני מצפה מהם, הם מקבלי החלטות, הם נבחרי ציבור, אני מצפה מהם להיות אסרטיביים ולדרוש הבהרות. מדינה שלמה משותקת, והם ממשיכים בעיסוקם כי זה תפקידם. שר כזה או שר אחר, זה תפקידו. תפקידו זה גם לשרת את הציבור. ואם הוא לא בא בדרישות לראש הממשלה ולקבינט עצמו, אז הוא לא עושה את עבודתו. וזה מה שאני מצפה מהם היום. להגיד לי כשתגיע המתווה, כשיציגו לנו מתווה, תדרשו אותו. תשאלו את מקבלי ההחלטות, תשאלו את ראש הממשלה, איפה המתווה? בחודש מאי היה מתווה, היו הסכמות, היה התקדמויות, אנחנו היום באוקטובר. איפה אותם שרים? זה שאומרים לי שרים, אנחנו כן ופדיון שבועי, תעשו מהלכים אקטיביים. לדבר לא עוזר להחזיר את החטופים.
שי ונקארט, אבא של אומה ונקארט, אני רק, אני מאחלת לך שלא תצטרך לדבר איתנו בעוד שנה, באמת. זה, וגם לא בעוד חודש.
כבר לא, אנחנו כבר לא מקווים ולא לא, לא מאמינים לשום דבר. העיקר, העיקר שיחזרו.
תודה רבה.
תודה,
תודה רבה לך.
תודה.
ואיתנו עכשיו אופרי ביבס, אחות של ירדן ביבס.
שלום.
אבא של כפיר ואריאל, בעלה של שירי. את יושבת כאן. עם התינוק שלך.
יש לידינו כאן שירה רצינית באוהל, כן. ליד. סוג של תפילה, ככה נכנס... שמענו עכשיו את אבא של עומר, והוא יודע הכל על מה שקורה ב... אז הוא נכנס, הוא היה חייב להיכנס לכל הסיפור, הוא יודע טוב מאיתנו מה קורה, מה קורה בכל מקום. את נמצאת פחות או יותר באותו מצב כמו שלא, את פשוט מעורה בכל מה שקורה בחמאס, בלבנון, או שאת מתרכזת רק במשפחה שלך?
לא, אני מאוד משתדלת להבין קצת יותר. אני חושבת שאחד הדברים שמאוד השתנו בי בשנה האחרונה זה שהבנתי שלאף אזרח פה במדינה אין פריבילגיה לא להבין או לא לקרוא או לא לקחת חלק או לא לקחת אחריות על מה שקורה במדינה הזאת. אני חושבת שזה איזושהי התפקחות מאוד גדולה שהייתה לי בשנה הזאת. הבנתי כמה אני חייתי בבועה שלי, בפינה שלי, לא לקחתי חלק במאבקים, מאוד ניסיתי להרחיק את עצמי מפוליטיקה ומדעות ולשמור על המקום הבטוח והשקט שלי. והיום אני מבינה שאי אפשר לחיות במדינה ולא להיות חלק, ולא לקחת חלק, ולא להבין מה קורה, ולא לבקר, ולא לשאול שאלות, ולא... אין לנו פריבילגיה כזאת פה.
מתי הבנת שמשפחת ביבס הופכת להיות איזה שוק, סוג של סמל, במיוחד בגלל הילדים הקטנים? מתי הבנת ש, שיש פה משהו שזה זה, זה פוגע, זה פוצע קצת יותר?
זה קרה כמעט במיידי, כי התמונה של שירי עם הילדים התפרסמה ממש בשעות הראשונות, באזור 10 בבוקר כבר, או קצת אחרי, כבר התפרסמה. אז היה כתוב רק ישראלית נחטפה לעזה, אבל זה מתמונות החטיפה הראשונות, אני חושבת, של אותו יום. ואז אחרי זה הסרטון שלה שעלה גם יותר מאוחר באותו יום, ומהר מאוד הם הפכו להיות משהו מאוד בולט. בעצם העובדה שכפיר היה, הוא היה, הוא עדיין החטוף הכי צעיר. אז בן 8.5 חודשים, היה עבור בן שנה ושמונה וחצי חודשים. בכל מיני שלבים לאורך השנה הזאת, כל הזמן כמשפחה, תמיד התלבטנו וניסינו גם להתייעץ, להגיד, להדיר את העובדה שכל העולם מסתכל עליהם כסמל, לנסות דווקא להרחיק אותם מאור הזרקורים, כאילו מה יותר נכון להם, מה יותר בטוח להם. נורא פחדנו, כל הזמן שאלנו שאלות. ואף אחד לא ידע לתת לנו תשובה בשום שלב, מה הדבר הנכון לעשות עבורם.
מה הרגיש לך?
אני הרגשתי שאם כבר אומרים לי שהם קלף מיקוח, אז בואו נהפוך אותם לדבר הכי חשוב. ואולי ככה ישמרו עליהם הכי הרבה. כן. למרות שבשום שלב לא האמנתי בכל בתוכי שהם באמת איזשהו קלף מיקוח. אבל אתה מחפש במה לאחז, במה כן אולי ישמור עליהם. גם עכשיו, 10 חודשים שאנחנו עם האי ודאות הזאת. זה מה שנשאר לי, לחשוב שאולי באמת מישהו מחזיק בהם בתור איזשהו קלף חזק. לא נשאר לי הרבה במה להתעלות כבר בשלב הזה.
את יודעת, אני ראיתי אותך היום גם בתוכנית הבוקר בחדשות 12, בערוץ 12, ואת בטח התראיינת עוד הרבה מאז, את פה בכיכר, ואנחנו רואים פה את כל כלי התקשורת, גם מהארץ וגם מהעולם, וזה בטח, את בטח לא יכולה להגיד לא.
קשה.
בסוף יש לך מטרה, אבל זה בטח, מה זה מתיש?
זה מתיש, אבל אני מצאתי שהרבה יותר קשה לי לא להיות בעשייה. העשייה הזאת שומרת איתי על איזושהי שפיות, שפויה בצורה מסוימת, כמה שאפשר להיות בתוך המציאות המסויטת הזאת. ואני חושבת שגם העשייה הזאת ולדבר עליהם ולהזכיר אותם, וזה זה באיזשהו אופן גם שומר לי את החיות שלהם ואת ה... שומר לי אותם בחיים. אני לא יודעת מה מצבם, לא של שירי והילדים, לא של אח שלי, בשום רגע נתון אני לא באמת יודעת אם הם בחיים או לא. וזה שומר לי אותם בחיים, אני משאירה אותם איתי ככה עוד קצת ועוד קצת, בתקווה ש... שבאמת אני גם אזכה לחבק אותם ו... ולדבר איתם ולא רק עליהם.
את יודעת, אני היום אחרי שראיתי את הראיון הראשון שלך, אני נזכרתי שבשבוע הראשון, כשזה כבר היה ברור שאוקיי, יש חטופים, כולל תינוקות, כולל כפיר, אבל זה גם ברור שישראל כבר, עוד לפני התמרון הקרקעי, ישראל כבר פועלת ברצועה. ישראל, כולם הסבירו לנו שאי אפשר לא להגיב ישר, כי אחרת אנחנו, אחרת כל האויבים יבואו עלינו, ואנחנו במזרח התיכון וחייבים עכשיו להראות חוזקה. ואף אחד לא רוצה להודות בזה, אבל התקבלה החלטה. יכול להיות שהיא לא הייתה החלטה שהתקבלה בצורה יותר מדי מושכלת בתוך כל הכאוס של השבוע הראשון, אבל בסוף התקבלה החלטה של ללכת עם ולהרגיש בלי או להפך. כלומר, להיכנס למלחמה עכשיו בעזה. למרות שאנחנו יודעים
שהחטופים שם.
כן.
אני חושבת שגם לאורך, אנחנו גם היום מבינים עוד יותר, כשאנחנו רואים את האופן שישראל פועלת בלבנון, אנחנו מבינים כמה החטופים שם הם בעצם גם מכשול עבורנו. זאת אומרת, אנחנו לא באמת יכלנו בתקופה הזאת ועדיין לא יכולים באמת, באמת לחסל את חמאס, כמו שהם אוהבים לקרוא לזה, המטרה הזאת, מבחינתי גם לא...
הניצחון המוחלט.
הניצחון המוחלט, המיטוט חמאס, שמבחינתי זה באמת סיסמאות ריקות, בטח שנה אחרי. אבל הם לא באמת גם יכולים להשיג את המטרה הזאת כשיש שם חטופים. וזו הסיבה גם מן הסתם שחמאס חטף אותם, הם הקלפים שלו, הם שומרים עליו. אז אנחנו הפסדנו בשביעי באוקטובר, ואנחנו מגיעים למסע ומתן הזה תמיד... מבחינתי בעמדת נחיתות, אנחנו לא יכולים להסתכל על זה אחרת. יש להם משהו שאמור להיות לנו חשוב יותר מלהם.
כמה זה מפתיע אותך שזה אולי לא?
בדיוק.
כלומר שחמאס לא העריכו נכון את מה שאנחנו נעשה בשביל החטופים.
זה כואב לי מהמקום של מי אנחנו פה בישראל.
זה לא רק החמאס לא העריך, את שומעת כללות שנותנים כלפי עינב צנגאוקר.
כן.
ודני אלגרט, ואנשים כבר שונאים אותה.
אני חושבת שזה...
הגענו למצב שיש פה אנשים במדינה, כן. שכבר היה לה שילחו, כאילו, ואני שומע את זה ואני טועה מה את חושבת, כי אני כלום, את פה ב...
אני חושבת שהיה קונצנזוס גדול בהתחלה, בכלל הרגשנו ערבות הדדית מאוד גדולה בתחילת המלחמה, ואני חושבת שלפילוג הזה עכשיו ולהסתה יש חלק גדול, להנהגה שלנו יש חלק גדול בזה. אני חושבת שכשמציבים כל הזמן את החזרת החטופים אל מול ביטחון ישראל וביטחון המדינה, אז אנשים אומרים, אוקיי, אז יחזירו אותם, אז מחר זה יקרה לי. כאילו כל הזמן מציגים את זה, כאילו זה או להחזיר אותם או לנצח. או להחזיר אותם או...
כאילו הם כל מה שעומד בינינו לבין ביטחון.
או שמחר יקרה השביעי באוקטובר הבא. וזה שקר, וזה לא נכון. כי להחזיר אותם זה הניצחון. והשביעי לאוקטובר לא קרה כי... צהל או מדינת ישראל לא יודעים להתמודד עם איומים כאלה. זה קרה בגלל שורה של מחדלים לאורך שנים ובאותו יום ובתקופה שקדמה לאותו יום. והדרך להימנע משבעי באוקטובר הבא זה לא לשחרר או להרוג מחבל אחד או פחות. זה ללמוד את הטעויות, להקים ועדת חקירה, ללמוד את הטעויות ולא לתת להם לחזור בעתיד.
גם
לא
העניין,
לזלזל
גם העניין של הניצחון, שמדברים על הניצחון, זה משהו שתמיד מזכיר לי מאירועי ספורט. נניח במחצית הראשונה קיבלת 4 גולים, שמת 6, זה לא אותו דבר. השבעה לא. באוקטובר יישאר תמיד, גם אם ימחקו פה את כל האייתולות,
נכון.
ואת כל החמאסליקים, האירוע הזה... הוא קטם, הוא שריטה, ושום דבר לא יהפוך את זה לניצחון.
נכון, אבל התיקון של זה יכול להתחיל.
נכון.
התיקון כן. ופריאת החוב של המחדל הזה של השביעי באוקטובר יתחיל בהחזרת כל החטופים.
זה הכל שאלה של מי עובד בשביל מי. אנחנו בשביל המדינה או המדינה בשבילנו, ואני חושבת שהציבור חלוק בדעותיו לגבי הדבר הזה. אני חייבת לשאול אותך בין כמה...
אפיק.
אפיק, קוראים לו?
אפיק ביום ראשון יהיה 4 חודשים.
הוא ישן, אתם צריכים לראות את זה, הוא ישן בזרועות שלה, כשאנחנו מדברים סביבו, זה הגיל הזה שהם יכולים לישון דווקא ברעש.
כן.
אנחנו כמו רעש לבן.
כן.
ווואו, אני... נורא נורא קשה לחשוב עלייך בהיריון. ואז מתמודדת עם ההורות הטריה הזאת ועם התינוק יקר. אבל את גם לובשת חולצה עם כפיר ואריאל.
כן. אני כל הזמן מפחדת ביום חמישי המולדת השני. ואתה באיזו שלב מתחיל לחשוב, אוקיי, מה יהיה הציון דרך הבא? ואני אומרת, הדבר שהכי מפחיד אותי זה ש... שאפיק יגיע לרשת של כפיר ביום החטיפה והם לא יהיו פה עדיין. או שלא נדע עדיין מה עלה בגורלם. וזה, שוב, זה כל פעם עוד מסתכלים, לצערי, כבר מסתכלים קדימה, מה יהיה ציון הדרך הבא ש... שישבור לנו את הלב או... נוותר, אנחנו לא נוותר, אנחנו אף פעם לא נוותר עליהם.
מצאת כוחות שלא היו בך, שלא האמן שיש לך.
לא, אני עשיתי בשנה הזאת דברים שכל מי שמכיר אותי יודע שזה מאוד לא אני. אני בן אדם מאוד פרטי ואני לא מצטלמת ולא מדברת מול קהל ולא... אבל נזרקנו לסיטואציה הזאת ומבחינתי אין ולא תהיה לי... אני לא יכולה לחזור לחיים שלי, אני לא יכולה לחזור לאיזושהי שגרה, אני לא יכולה לעשות... החיים שלי נעצרו בשביל אוקטובר, של כל המשפחה, של כל המשפחה הגרעינית והמורחבת, ושום דבר לא יחזור למסלול עד, ש... עד שהם לא יהיו פה.
אני רואה לפעמים את יפעת בדודה של שירי, ובפעם האחרונה שראיתי אותה, אז ישר הפנים נופלות, כי את, היא סוחבת על הגב נכון. שלה את, את באמת את הפצע הכי כואב היום בחברה הישראלית. וזה הסיפור של המשפחה הזאת, ו- כן. וזה נורא גם להיות במקום הזה, שאני רואה אותה, היא רואה אותי, ואני ישר נהיית עצובה, והיא סוחבת איתה את העצב הזה שהיא מביאה לכל מקום שהיא הולכת, כן. דיברנו על זה פשוט, ואת בטח מרגישה את אותו דבר, שאנשים רואים אותך וישר רוצים לבכות.
נכון, יוצא הרבה פעמים שאני,
זה לא מגיע לך.
שאני מוצאת את עצמי מנחמת ציבור שבא לנחם אותי, אבל במפגשים האלה זה לא פשוט, אבל במפגשים האלה זה כן, זה כן גם מאוד מחזק. זה כן מחזק וזה כן מעודד לשמוע שאנשים איתנו ואנשים תומכים ואנשים מחכים ואפילו מחזיקים איתנו את התקווה שלפעמים לנו כבר קצת נעלמת וקצת קשה יותר להחזיק אותה. יפעת הפכה ל... לא הכרתי אותה לפני השביעי באוקטובר, היא מבחינתי אחות היום ולא הייתי עוברת השנה הזאת בלעדיה. וכן, יפעת היא, היא מתחילה לדבר והיא מאוד, היא צוחקת על זה גם שהיא מיד בוכה. כן. אני, הבכי שלי לרוב נשאר למקומות אחרים, אבל, אבל היא שותפה לדרך ו, והלוואי שהיינו מכירות בנסיבות הרבה יותר טובות מאלה. הרבה פחות גרועות.
כן, אופרי, אחות של ירדן ביבס, מה אני אגיד לך? באמת, זה שאת יושבת כאן ומדברת איתנו, זה שיש לך את הכוחות ביום הזה, לעשות את מה שאת מבינה שאין לך ברירה אלא לעשות, זה...
ואני רוצה להגיד משהו אחר, אני חושבת שמשהו בשפה גם, כמו ששי אמר לפניי, להפסיק להגיד עסקה, להגיד מתווה, משהו בשיח גם צריך להשתנות, ואחד המילים שכאילו לי מאוד הפריעו משלב מאוד ראשון, זה שאומרים תחזור כבר, שיחזרו.
כן, כאילו זה, כאילו הם יכולים לבוא.
כאילו זה...
יחזרו כבר, תקום מהכיסא ותחזור.
צריך להגיד, צריך להגיד שיוחזרו כבר, שיוחזרו.
נכון.
זה על ההנהגה שלנו, זה על הממשלה שלנו, ש... שההפקרה נמשכת כבר שנה, והם צריכים שיחזירו אותם, הם לא צריכים לחזור. הם צריכים שיחזירו אותם, שיצילו אותם משם. כן.
תודה רבה לך.
תודה לכם.
כמו שהחלתי לשי, אבא של עומר, אני מאחלת גם לך שלא תצטרכי יותר להתראיין לעולם. תודה רבה.
תודה. תודה לכם.
זוכרים את 7 באוקטובר. יום שידורי מיוחד ברדיו תל אביב. ועכשיו, מכיכר החטופים, חן ליברמן ודני סידס.
אנחנו כן, אנחנו בכיכר החטופים, כאן לידינו, אומרים לנו שזו ישיבת, ישיבה מגבעת שמואל, שהגיעו לכאן לעודד, עם שירים, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. לדעתי, אנחנו קצת מפחדים מהדרך הארוכה הזאת.
לא, הם קופצים ושרים, עם ישראל חי, עם ישראל חי, שזה, זו הדרך שלהם כן. לתרום, ו, ואולי לעזור לעודד. אז מעם ישראל חי, אנחנו נעבור לישראל זיו.
שלום לך.
גם עם ישראל חי, עם ישראל זיו.
ישראל?
שומע אותנו? אנחנו לא כל כך שומעים אותך.
שומעים אותי יותר טוב.
הנה עכשיו.
אתה יודע, אתמול הראו קטעים בשידור של חדשות 12 משבעה באוקטובר, ורואים אותך שם בערב עם מדים. אני זוכרת שאמרנו, וואו, מה, זה מטורף איך שהוא נכנס לשדה הקרב, כל הכבוד לו, ואתה יושב שם ושואלים אותך, מה קרה? מה קרה לנו היום? מה קרה לצהל? ואין לך תשובות באותו יום, בשבעה באוקטובר לפני שנה, היום יש לך תשובות?
האמת שאני לא מצליח עד היום להסביר חלק ניכר מהדברים, בעיקר את העובדה, לא של הכישלון הקונספטואלי, אפילו לא של הקריסה של מערכת ההגנה, אלא את הבעיה הקשה הזאת, שאחרי שכל זה קרה, צה"ל לא הגיע במשך שעות ארוכות. כי זה דבר שמעיד על איזושהי מחלה הרבה יותר קשה בתוך הצבא. כי טעויות אפשר לעשות, אפשר לעשות טעויות קשות כמו טעות כזאת. אסור לעשות, אבל אפשר, כי זה בסוף תמיד מתנקז לבני אדם, אפילו שזה מערכת, זה בסוף בני אדם בתוך המערכת. אבל העובדה שצהל הגדול, לא הגיע לשם בהמוניו, אפילו אם זה לא מסודר, אפילו אם לא היו פקודות, זה בעיניי הקריסה הכי גדולה של בעיה של תרבות, בעיה של מוכנות, בעיה של הקרבה, בעיה של חתירה למגע, אחריות, לא יודע, כמעט כל הערכים של צה"ל נופלים בקטע הזה שלא הגיעו, לזה אין לי הסבר.
זה כאילו הייתה איזושהי תקיעות מחשבתית אפילו באותו יום, כי לא היה, לא הצליחו להבין שמדובר באירוע אחר ונדרשות דרכים אחרות, דרכי פעולה אחרות בשביל לפעול ולהציל. כלומר, לא, לפי כל התיאורים שאני שומעת, כמו הצבא שנשאר מחוץ לברי, שוב, ואני לא מדברת על האינדיבידואלים עצמם שבסוף נכנסו וחלקם נהרגו בקרבות שם, אבל
נכון.
כמערכת, ואולי ככה זה עם מערכות גדולות, אולי התקיעות המחשבתית הזאת, זה מה שקורה כשיש פתאום כזאת הפתעה, קופאים.
תראי, מה שהציל אותנו גם ב-73, נגיד ברמת הגולן, זה לא כי מלמעלה זה עבד נכון. זה לא עבד נכון. אגב, בחלק ניכר מהמלחמות, ההפתעות תופסות אותנו תמיד, כי אנחנו משוכנעים בדבר אחד ודבר אחר קורה. אבל הייתה אחריות ויוזמה מלמטה. וראית את הדבר הזה שבסוף יש שם המון כוח. ופה זה לא היה. זה לא היה. ראיתי את התחקיר של דרוקר. הגיעו שלושה גדודים לצהלים. אז מה, עומדים שם המגדים ומסבירים שנתנו להם נשק, לא נתנו. תגיד, על מה אתה מדבר? נטבחים אנשים חצי שעה ממך. קח נונון ברוורס, תכנס, תשבור את הנשקיה, קח את הנשקים, שים את האנשים, תלך לשם. או מגד שאומר, לא נתנו לי פקודות. איזה פקודה אתה צריך כשפה לידך נטבחים אנשים וכל התפקיד שלך והמהות שלו
אולי,
זה ללכת להגן עליהם?
אז ישראל זיו, אולי מה שאמרת כרגע, אולי החיילים האלה, כמו כל עם ישראל, הצבא הזה פשוט היה בהלם יחסית מובן, כי אנחנו בחיים, הרי גם החיילים האלה הם אזרחים.
לא,
ויכול להיות שהם היו
לא
כך
אלה,
בשוק,
לא מקווה,
אולי
לא
איזה
אלה.
נקודת
לא,
סליחה,
לא, לא,
לא?
לא, זה התנוונות. משהו התנוון שאני יודע, נגיד, אתה יודע, אתה יכול להגיד, צבא שנמצא עשרות שנים בבטש, ובטש זה חשיבה אחרת, היא מאוד okay. פרוצדורלית, וצריך הכל שליטה, והיא מדכאת יוזמה ואחריות. כי הבטש קובע לך, הוא סוג של נוחות מסוים. אז אתה יכול, נגיד, להסביר את זה דרך זה. אבל בסוף, כצבא שמחנך, אתה יודע, לערכים, אז הוא יודע לשמר את הגרעין הזה של האחריות האישית, בכל רמה שהיא. וזה לא היה שם. אני תמיד, לכל חייליי, בכל מקום ולכל מפקד, תמיד הקפדתי על דבר אחד, האחריות והיוזמה. כי תמיד אתה נמצא במלחמה במצב שאתה לא תקבל פקודות, או לא הבינו ולא ראו, כך אחריות וכך יוזמה. זה שני דברים קריטיים.
ואין לך זכות קיום בלי שני הדברים האלה. ולצבא באותו יום לא הייתה אחריות ויוזמה, ובמידה רבה, אתה יודע, זה הדבר שכאילו בעיניי, אין, זה לא צהל, זה כאילו לא, לא, לא הקוד הערכי שעליו צהל בעצם נבנה כל השנים.
התחקיר של רביב דרוקר שהזכרת, זה משהו שאני לא מניח שהוא מספק אותך, אתה מחכה לעוד תחקירים. יש משהו בתור איש מקצוע בתחום הזה, יש תחקיר מסוים על גוף מסוים שאתה מחכה לו יותר מהכל?
תראה, א', יש פה המון כדי להכיל דבר מהסוג הזה, וצהל לא תחקר דבר כזה. אני מזכיר שגם ב-73 צהל לא תחקר את זה, זה מי שחקר את זה זה ועדת החקירה הממלכתית. אז זה אתגר לא פשוט. אני גם שוחחתי על האתגר ועל האופן שבו צהל עושה את זה, הייתי אומר, עם כל מי שאחראי על זה בצבא. אבל הסיפור פה שבעיניי הוא הרבה יותר עמוק, זה אחד, העניין הערכי. העניין הערכי בסוף, אתה יודע, כל גדוד יחל מכל מקום, שמע, סליחה שאני מספר על עצמי, אני מתנצל מראש. כשאני הייתי נגיד מחד בעזה, והיה אירוע בגזרה השכנה, אני תוך שעה הבנתי שיש שם בעיה, מה, אני שואל מישהו, מבקש רשות, לקחתי את עצמי, טסתי לשם. כל החיים שלי ככה אני נהגתי, הצבאים, וככה חינכתי את האנשים שלי, היוזמה שלך היא לא נגמרת בגבול גזרה. היא מתחילה באיפה שהבעיה נמצאת. ולא הפרוצדורה קובעת לך. אז כל הדברים הערכיים האלה שציפית, הרי כל זה כולה מדינת ישראל, בשעה שעתיים יחידות מגיעות מכל מקום לכל מקום, אז נגיד שאפילו אתה מגעת באיזושהי גזרה, אין בעיה, תשאיר שם פלוגה אחת, לא קורה שם כלום, קח את שתי הפלוגות שלך, תרוץ לשם, קח את החפק שלך. איפה היה כל צהל? שמע, אני הייתי שם ב-10 בבוקר, בגלל שנתקעתי עם רכיבת אופניים, יכלתי להיות שם כבר בזמן אחר, בטח ב-8 או 8:30, לא יודע, בבוקר. אז אני ציפיתי, והיו בודדים, אתה יודע, אבל זה לא העניין. ציפית לראות שמה היקף, גם בקאוס הזה, היקף הרבה יותר גדול של יחידות, של מפקדים, ומתוך השטח לתפוס את הפיקוד, כי בעצם כל מערכת הפיקוד, לפחות ב3 רמות של דוד חטיבה
ואוגדה כאותו. וזה גם לא מנחם אותך... זה גם לא מנחם אותך או מספק אותך כשאומרים שהמחבלים שנכנסו, הנוכבות, גם דאגו שהכבישים יהיו חסומים ויקשו גם על כוחות שרצו להגיע. זה לא משהו שמנחם אותך בעניין הזה של תחקירים.
ממש לא. אפילו לא יש
דבר לא מנחם.
קודם כל, אני הסתובבתי שם. מה זאת אומרת? אני הסתובבתי לבד כל היום הזה בכל המקומות. נתקלתי בחלק מהמקומות. אפשר היה קשה, זה לא היה פשוט, כן? הם קפשו את השטח. אבל אפשר היה לנוע שם, אפשר היה לתפוס בכל מקום כזה את היוזמה, לכבוש את הצמתים, לכבוש את זה. יש שם פעולות רואיות של טנק בודד. אני פגשתי את הטנק הזה שעשה שם סדר בצומת כפר של צלצד, הצומת הדרומי. בדיוק סיימתי עם נועם טיבון.
כתבה בעובדה.
כן, בחור, בלי כלום, הנה, זה אחד, דוגמה מצוינת. אבל לא היו, למה לא היו שם במקום עוד 3 פלוגות? ובכל המקומות עוד 10 גדודים או עוד מפקדים. זה לא ברור. יש פה בעיה בעיניי, קודם כל, של איזשהו ניוון ערכי. זה בעיה ראשונה. בעיה שנייה, שאני חושב שצריך באמת להבין אותה הרבה יותר לעומק, ואת ההשפעה הזאת של אותו מרחב השפעה או מרחב נוחות שנוצר בין דרג מדיני לדרג צבאי, שאתם לחלוטין את קבלת ההחלטות. כאילו עשו איזשהו, הטביעו דפוס מסוים על החמאס, ונתקעו איתו. זה בכלל לא משנה כמה מודיעין היה זורם מלמטה, הייתה איזושהי סלקציה שהיא לא עניין מודיעיני, היא עניין בכלל של אחריות פיקודית, מנהיגותית ומדינתית.
זאת אומרת, אתה אומר שהניוון הזה, יכול להיות שהוא נבע מאותה קונספציה שנתקעה ונתקעה וחיינו איתה, וזה הניוון, זה חלק מהניוון?
בוודאות. כי זה בסוף
משפיע... עדיין אומרת, בסוף התוכנית של חמאס כן הייתה מוכרת לנו, אז גם אם אנחנו חושבים שהם לא יפעלו, ושזו רק תוכנית, כמו שלכל מדינה או לכל ישות יש איזושהי תוכנית איך לתקוף את האויב שלה, כמו שגם לנו יש תוכניות מגירה כאלה, גם אם לא חושבים שחמאס הולך לפעול עם תוכנית המגירה הזאת, לפחות להכין את המוצבים שעל הגדר, שזה תפקידם להגן על הגבול, להכין אותם לאפשרות הזאת, גם אם אתם חושבים שהם לא הולכים לפעול. מה שהדהים אותי כשעשיתי למשל את הכתבה על מוצב פגה, מוצב שגולני תפסו, מוצב שנקרא מגן בערי, הם לא ידעו עד 2:00 PM שבכלל קורה משהו בבערי, והם אומרים לי, אנחנו התכוננו, במקסימום נערכנו לתרחיש של פלישה של שתי חוליות, אולי חדירה של שתי חוליות. לא הכינו אותם לתרחיש כזה.
נכון. אבל חלק מהעניין, תראי, זה דבר קשור בדבר. בסוף, זה כמו, סליחה, לאלף אלפי הבדלות, אבל כשבן אדם קונה איזה אוטו מסוג חדש, הוא פתאום רואה בכביש מלא מכוניות כאלה. הם היו שם קודם, הוא לא הסתכל על זה. העניין הזה של איזה משקפיים אתה שם, איזה משקפיים תודעתיים אתה שם, הוא בעצם קובע את מה שאתה רואה או לא רואה. וברגע שיש דפוס מסוים, שהחמאס בעצם לא מסוגל ומורתע וכל המילים האלה, אז אני לא נכנס לזה, כי זה מיד יגידו שזה פוליטי. אני לא מסוגל לזה פוליטי, אני מסוגל לזה בכלל בראייה מקצועית. והגישה, המדיניות, מתחת לזה, מעבר לתפיסה שהיא לכאורה, נגיד, מדינית צבאית, ומתחת לזה, העניין הזה שבעצם שקט בכל מחיר, זה שני דפוסים שקבעו, הקפיאו את המערכת, כאילו סתמו את המוח של כל ה... ואז זה לא משנה כמה מודיעין אתה אומר וכמה התראות, אז לאן הולכים? הולכים בדיוק לאופציה הזו, אז כן, כנראה שהם הולכים לתרחיש של שני אירועים או שלושה, או נדמה לי היו ערוכים לארבעה או חמישה. זה לא משנה.
גם המוצבים בכלל לא היו ערוכים ללחימה. הקלות שבה אפשר היה פשוט להיכנס.
זה היה, כי הכל היה בנוי שם, זה דבר תואם דבר, שזה בטש וזה מחבלים וזה לא צבא.
גם היה שם חוסר עצום של חיילים, נכון? בגלל החג.
כן.
הרבה אנשים שוחררו הביתה.
הכל נובע מאותו דבר. אם אתה הולך לישון בתוך תחושה שזה חתול, ורק בבוקר אתה קם בהפתעה שקופץ עליך נמר, אז בסוף אתה ערוך לחתול.
כן. כן, וזה קורה שוב 50 שנה אחרי שקונספציה אחרת הצליחה להשלוט אותנו, אז אני תוהה מה יהיה לנו עוד 50 שנה, כי בסוף אנחנו נלמד מזה, אנחנו נגדל מזה, אבל גם את זה אני מפחדת שבסוף
יקרה
נשכח.
יקרה משהו אחר, זה לא, אבל יקרה משהו אחר בעוד... ישראל זיו.
רגע, שנייה, יש לנו עוד זמן איתו. אנחנו נדבר גם על החטופים, כי לא פעם ישבת באולפנים במהלך השנה האחרונה ודיברת על זה שזה הזמן להחזיר אותם, ושזה הדבר הכי חשוב. אבל אז, בשבועיים האחרונים, אתה יודע, נסחפנו כולם אחרי לבנון, ואנחנו שומעים אתמול דיווח על כך שסינואר כנראה חי, והוא כבר לא רוצה שהוא מסכה, כי הגענו כבר בדיוק למקום שבו הוא רצה אותנו, וזה פסע ממלחמה אזורית. מה אפשר להגיד למשפחות החטופים? אם עכשיו, כלומר, נגיד שהייתה לנו ממשלה שרוצה, אנחנו כבר מבינים שיש לנו ממשלה שלא רוצה, אבל נגיד שהייתה ממשלה שרוצה, מה אפשר לעשות מהנקודה שבה אנחנו נמצאים?
זה רק עניין של החלטה. יש פה שנה של מלחמה עם הישגים צבאיים יוצאים מהכלל, אפס הישגים מדיניים, אפס. לא תגידי, אחד, שניים, אפס הישגים מדיניים, החל מזה שישראל היא המדינה היום הכי מבודדת בעולם. חוץ מארצות הברית, אין אף אחד איתנו. ואגב, בתחילת המלחמה כולם היו איתנו, כן? כל מדינות ערב. ועד לזה שבעצם ניקח את מטרות המלחמה, למרות ההישג הצבאי המאוד מכובד ומאוד משמעותי, לא השגנו את מטרות המלחמה כי לא החלפנו את שלטון החמאס. ולא החזרנו את החטופים, שני הדברים הכי אקוטיים. ולכן העניין פה הוא שבעצם הממשלה, אני לא מכיר דבר שאתם לא אומרים, החליטו לעשות שינוי, פתאום המשכה של המלחמה הפך להיות מטרה. עכשיו, אם הממשלה הזאת מבינה שיש גבול בסוף למה אתה יכול להשיג בכוח, נגיד פעולה כמו שעושים עכשיו בעזה, שהיא אולי קוטמת את ההתחדשות של החמאס, אבל היא, היא לא רק שהיא לא תביא את החטופים, היא מסכנת אותם, כי חלילה יכול להיות מצב כמו שנרגו השישה. אז היא יכולה היום לקבל את ההחלטה שההישגים שלהם מספיקים, והיא עוברת עכשיו בפעילה את הדבר המדיני שלא הפעילה אותו. ובהחלטה מדינית היא יכולה להתפשר ולחזור להצעה של ה-27 במאי. ובהצעה של 27 במאי, של סיום המלחמה, אני יותר מאופטימי שסינואר ייקח את זה בשתי ידיים. ולישראל המצב היום מאפשר את זה, מאפשר את זה מנקודה יחסית מאוד נוחה. מה עוד שאתה בא לאמריקאים, זאת אומרת, תראו, אני מוכן ללכת לעסקה יותר רחבה, כולל ללבנון, עם פריסת צבא דרום לבנון בדרום, שזה מצב מצוין מול ההישגים שצהל השיג שם, שאף אחד מאיתנו לא האמין. אני לא האמנתי שאפשר להגיע לכאלה הישגים מול החיזבאללה בזמן כל כך קצר.
אני כל מה נדמה בתור אזרח ישראל, נדמה לי כמה שמטרות המלחמה רק מתווספות. עכשיו יש מטרה חדשה, עכשיו עוד מטרה, ועכשיו יגידו, תקשיב, עד שלא נחסל בלבנון את כל החיזבאלונרים, נעבור לחוטים, עכשיו נדמה כאילו כל הזמן יש איזשהו סיבה.
יש לנו את איראן.
איראן, כל הזמן נראה...
רגע, ואתמול יכול להיות שזזנו מפילדלפי?
זה תשאלי את ישראל, אני לא יודע, אבל...
לא יכול להיות. פילדלפי זה...
לא, כי היה איזשהו דיווח על זה שמוציאים... כן, לא, אז אתה צוחק, רגע, אתה ציני, אבל הרי זה, 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 זה בלתי אפשרי ככה, כי כל פעם אנחנו חושבים שיש אולי איזשהו משהו שיכול...
כן, אבל זה הכל פוליטי, זה סיפורים פוליטיים. מה זה? אנחנו לא היינו שם כמעט מעל 8 חודשים שהיה צריך להיות שם. אני אגב, בהמלצות שלי... מרבים לרדת עליי על הנושא של רפיח. אני הראשון שטען שבכניסה למלחמה היה צריך את פילדלפי, וכתוצאה מזה כמובן גם את רפיח, כדי באמת למנוע את מה שראש הממשלה אמר 8 חודשים אחרי זה, כשכבר האורבים היו מחוץ לסוסים היו מחוץ לאורבה. אז
כן, פילדלפי אין שום בעיה על... אני אומרת שאני חושב שכבר שנה, אנחנו כל הזמן אומרים מה יקרה ומה פה ומה שם, אבל הממשלה דוהרת בדרך שלה, ואז מגיעה לצומת שבה אומרים לנו, אוקיי, שבה אומרים לנו עכשיו אי אפשר, הנה אתם אומרים, עכשיו סינואר לא רוצה.
יש עוד את החוטים.
לא, כל הזמן נותנים לנו את התחושה שבסוף אין עם מי לדבר ואין שום עסקה.
יש פה, זה נכון, אתה מתעקש ל... אם אתה לא רוצה יותר את החטופים מאשר האמריקאים, אז זה ברור שזה יהיה המצב, זה הכי קל להכשיל את זה. כי כשנתניהו שם רק דרישה אחת יותר ממה שהיה ב-27, סינואר הסכים בשני ליולי, אז ברור שזה פותח לסינואר, לשים 2 דרישות או 3 דרישות. ואם התחושה היא שאנחנו רוצים פחות את החטופים, או מוכנים לשלם פחות, אז למה שהוא יהיה מוכן לשלם יותר? כי הוא פחות מתרגש מהלחץ הצבאי, עובדה. רצינו, ניסינו, עשינו, וגילינו שזה לא מספיק. הוא מוכן להקריב יותר, מה לעשות? אז מה אתה עושה מהנקודה הזאת? Okay. בסוף אתה, יש לך פה החלטה ערכית, זה אנשים שלנו, זה... תראו, הסיפור של החטופים זה לא הסיפור של החטופים, זה סיפור של העתיד המשותף והסיפור המשותף של מדינת ישראל. כל האתוס שלנו, אני לא יודע מה ילמדו בתנועות הנוער, מה יסבירו בטירונות, ילכו להם, יעשו להם מורשת על בבל וואד וישאלו שם אלה, תגיד, מה עם אלה שלא הצלנו פה קילומטר מהגבול שלנו, על מה אתם מספרים לנו סיפורים, על מה תחנך את האנשים?
אולי גם האתוס נגמר.
האתוס, זה גומר את האתוס, אין לך האתוס, זה בדיוק הסיפור. עזוב שזה באמת הדבר הכי חשוב מבחינה הומניטרית ומבחינת הדאגה לאנשים האלה ולכל אזרח, הרי כל אזרח הנשבר בשביל החודש, האמון שלו במערכת, אם לא נחזיר את האנשים שלו, איך יחזור האמון שלו? מה צריך לעשות? נהיה כמו ארצות הברית, כל אחד יתחיל להחזיק נשק ויעשה צבא פרטי בבית שלו. אבל מעבר לזה, בעניין האחריות הלאומית, ההיסטורית שלנו, איך אנחנו נשתקם מפצע כזה שלא החזרנו את החטופים? אז סינואר קובע לי, סינואר קובע לנו את האתוס שלנו, זה המצב כרגע.
כן.
ישראל.
טוב, מה שאני כן לוקחת מהדברים של ישראל, זה שההישגים בלבנון יכולים דווקא להיות פלטפורמה לעסקה, זה רק עניין של רצון. ישראל זיו, תודה רבה לך.
תודה רבה.
סיימנו את השעה הראשונה. כן, כן, נהיה אחריה עם נועם טיבון וזיו קורן, ורדה, סבתא של עידן אלכסנדר, כאן בכיכר החטופים.
זוכרים את 7 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו תל אביב. ועכשיו, מכיכר החטופים, חן ליברמן ודני סידס.
כן, אנחנו בכיכר החטופים. יש פה הרבה, באמת, כמו שכן גם הזכירה בשעה הקודמת, הרבה רשתות זרות. יום מאוד מאוד טעון, וגם הייתה פה נפילה לפני כמה שעות, הייתה אזעקה.
נפילה או אזעקה?
אני חושב שהייתה נפילה בחולון.
כן.
כן.
איי, איי, איי. תראה, אני לוקחת את הדברים של ישראל זיו מסוף השעה האחרונה, כי הוא דיבר על, הוא שאל מה ילמדו בתנועות הנוער, אם אנחנו לא נחזיר את החטופים. וזה באמת, המחשבות האלה מתחילות לעלות, כי אנחנו כבר שנה... לא, אנחנו גם כשנה כבר אומרים, אם הם לא יחזרו, אנחנו לא נהיה מי שאנחנו חושבים שאנחנו. כלומר, החברה הישראלית תשתנה. עכשיו, זה כבר לא איזה דבר עתידי שיקרה, אם הם לא יחזרו.
כבר השתננו.
כי רבים מהם כבר לא יחזרו. כי רבים מהם נרצחו בשבי בגלל החלטה, שהיא לא גזירת גורל, בגלל החלטה מודעת של הממשלה, לתעדף אותם במקום שני או אולי שלישי, ולשים מעליהם מטרות שבאופן אינרנטי סותרות את הסיכוי שלהם לשרוד. אז זה, אני חושבת שאחרי שנה זה הזמן להבין את מה שקרה כאן.
עמוס גילד,
אנחנו עכשיו עם עמוס גילד,
אלוף בדימוס בצה"ל ובכיר לשעבר מערכת הביטחון. שוב שלום לך.
שלום.
אני רוצה שהרגע ניקח את השיחה איתך לכיוונים עתידיים יותר, אסטרטגיים, למרות שאולי אסטרטגיה זה כבר נהיה מילה גסה. כי עניין החטופים דיברנו כל השעה הראשונה, וזה מאוד מדכא לחשוב מה יהיה בעניין הזה. אבל אני מנסה בכל זאת, בשנה הזאת, למצוא איזשהן נקודות, לא רוצה לקרוא לזה נקודות אור, קשה לקרוא לזה ככה, אבל לאן אפשר לקחת את הדברים מפה? אפשר לקחת את זה להמון כיוונים. ונשמע שמי שמדבר על הסיכוי אולי להסדר מדיני נשמע היום בחברה הישראלית כבן אדם הזוי, אבל יכול להיות שזו הייתה דווקא הזדמנות עבורנו להבין שאולי יש דרך אחרת, או שהמדרון היחיד הוא מלחמת נצח שלא תיגמר לעולם.
מלחמת נצח זה תחזית קודרת ביותר לכל מלחמה,
אבל זה כרגע מה שנמצא בקלפים.
לא, זה מה שחושבים שנמצא בקלפים.
נכון.
אבל אין הגדרה. תפקיד דווקא נקודות האור, הציבור הישראלי, העמידה של צה"ל, היכולות הביצוע, כל מה שקרה בלבנון, ממותו של נסראללה, שישראל קיבלה אחריות, לדברים אחרים שנראים כמו ג'יימס בונד משודרג, שישראל לא קיבלה אחריות. דברים האלה זה נקודות האור, תעצומות הנפש בחברה הישראלית. מה שחסר לי כל הזמן מהתחלה זה שאין לממשלה מדיניות. דיבר גל הירש על לא מורידים את העיניים, זה כל מיני ביטויים חסרי משמעות. מה זה לא מורידים את העיניים? מחזירים אותם או לא? יכולנו להחזיר אותם או לא? ובאמת אני חושב שזה לא איזה מחשבה מבריקה מיוחד, אבל אם חטופות וחטופים לא יחזרו בחיים כפי שניתן היה להחזיר אותם וכפי שניתן, זה דיראון עולם, חרפה לאומית וצלקת לעולם, היא לעולם לא תרוחה. אולי זה ביטויים רמים מדי, אבל זה נראה לי סותר את כל ערכי המדינה, את כל ערכי היהדות, את כל ערכי הציונות. אבל הכי חשוב, זה האחים והאחיות שלנו שלא עשו כלום חוץ מזה שהם גרו ליד הגבול והצבא לא הייתי אותם.
אולי עמוס, אולי הצלקת שאתה מדבר עליה לדיראון דיראון עולם הזה שייך אולי לישראל, אבל אולי זה שייך לישראל של עד השישה באוקטובר. יכול להיות שאחרי אנחנו כבר לא אותו דבר.
לא יודע, אני חושב שאנחנו צריכים להיות אותו דבר. זה הפקרה שלא אי אפשר לסלוח עליה, היו צריכים להחזיר אותם. גם אלה מסוג הדברים שיחשפו במלואם, כמו שבידי ועדת חקירה ממלכתית, שזה דבר אלמנטרי שצריך לעשות. אז יש תחקירים עיתונאים שחושפים יותר טובה, פחות טובה, את כל מה שהיה, וגם זה יחשף. זה נורא והיום לחשוב על כל הזמן. לא יצא לי מהראש.
אז אם מישהו בממשלה כן רוצה עכשיו להתעורר.
זה מצווה, זה חובה. הנשיא ביידן נראה לי רוחש אמפתיה להם. אצל ראש הממשלה לא גיליתי את זה. וגם...
אם מישהו כן היה מקשיב לך עכשיו...
זה קשה מאוד להסתגל, אני לא מקבל את זה. זה עד 6 אוקטובר. גם 6 אוקטובר זה תאריך ארור. אבל 7 באוקטובר הוא ארור מכולם.
אם מישהו כן היה מקשיב לך בממשלה, לעצות שלך, מה אתה חושב שצריך לעשות עכשיו אחרי כל ההישגים שכן השגנו בלבנון?
אני אומר שוב, לדיון המרכזי שצריך לראות. אתמול היה דיון החצותת בתקשורת שבו נאמר שסיכויי החיים של החטופות והחטופים, מדבר שאלה שבחיים הולכים ואוזלים, המודיעין יורד, אני מצטט מה שנאמר בתקשורת.
כן, אם הם חיים במצב קשה מאוד.
אבל בעצם מה שאני מבינה ממך זה שאסטרטגית עסקת חטופים זה הדבר הכי חשוב, אסטרטגית, לא רק מוסרית.
אסטרטגית, לפעמים אנשים לא מבינים מה זה. זה ערך לאומי עליון. אין לזה חלופה בכלל הדבר הזה. אין לזה, זה לא ניתן לכפרה. לכן השתמשתי בטעות במילה צלקת. צלקת זה איחוי, זה פצע פתוח שלעולם לא יכופר.
שכן, שישנה ומשנה אותנו כבר עכשיו מבפנים, ועדיין אני אומרת, אתה יודע מה, ה-wishful thinking שלי זה שאולי בכל זאת משהו יקרה, ואולי תהיה עסקה השנה, לוואי, 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 לצערי אני לא במקום שיכול להשפיע מספיק. לא, לא, אז שוב, כל מה שיש לנו, כל מה שיש בכוחנו לעשות זה לדבר על זה ולהסביר את החשיבות.
מה זה שנה? שנה שנייה? מה יישאר מהם?
אני אומרת השנה, מבחינתי שזה יקרה מחר כמובן. אבל אני רגע רוצה לדבר איתך על עוד אפיק, ושוב, עסקת החטופים היא חלק ממנו, אבל אפיק מדיני, זה דבר שאתה כן יכול לדמיין פה?
ברור, יש לנו...
ואולי באמת עסקת החטופים היא חלק ממנו.
כן, בוודאי. אם הייתה עסקת חטופים, יכול להיות שהשקט בכל רצועת עזה. החמאס הובס צבאית על ידי צהל, למרות שנורו היום רקטות, אבל זה לא דומה לשום דבר שהיה בעבר. הגדודים, היחידות הצבאיות, כל הצבא הזה שהם קימו פרק, פורק, לא התפרק, פורק על ידי צהל. עכשיו צריך למצוא חלופה אזרחית שתמוטט את שלטון החמאס, כמובן אחרי שנעשה את שלטון החטופים. בכל המזרח התיכון לא מסכימים שיהיה גוף כזה. וגם פה אסור שיהיה, בוודאי אחרי מעשי הזוועות שהם ביצעו, עונש, שריפה והכל כמדיניות, שהם תעדו את זה והתגאו בזה. וגם העינויים שהם מסיבים לאנשים ולאנשים שלנו היום. אבל יש עסקת חבילה שלמה. וגם בלבנון המכות של חיזבאללה קיבל קשות. איראן היא על סף גרעין. יש לנו אפשרות לציר אסטרטגי עם מדינות ערב שיביא פה המון המון משאבים ביטחוניים וכלכליים. יש שם המון דברים. צריך להחזיר את הכלכלה לתקנה. צריך לאחות את החברה מבפנים, אחרת בלי חוסן לאומי, לאן נגיע? ובקיצור, כל הדברים האלה כרגע לא מתנהלים. אבל זה הכל החלטות,
חלק,
זה לא אילוצים.
כן,
זה הכל החלטות
כמובן.
שלנו.
זה לא גזירת גורל, גם מלחמת נצח היא לא גזירת גורל. אבל לא, אני כן תוהה אם בסוף התהליכים... לא, אמרתי, זה לא גזירת גורל, אבל אני תוהה אם בסופם של מתווים מסוימים שיכולים גם להביא לנורמליזציה וכולי בסוף, יש את הדבר הזה שנקרא מדינה פלסטינית, וזה צמד מילים שנראה לי לרוב הציבור בישראל קשה מאוד לשמוע, אבל בוא נהיה כנים,
לא
יש
דרך...
אני
לא חושב שזה ראה לי בכלל עכשיו, זה אף אחד לא מדבר על זה. גם הנשיא של ארצות הברית דיבר על אופק. אופק בדרך כלל שאתה מתקרב אליו ומתרחק. רשות הפלסטינית במצב גרוע הם זקוקים לשינויים ורפורמות אדירים, זה ייקח שנים ארוכות. אתה צריך איזשהו חלוף, כי אחרי מה שקרה לנו ב-7 אוקטובר, שהוא פרי של רשלנות פושעת נוראית, אתה צריך לשלם איזה מחיר מסוים, והמחיר של מדינות ערב דורשות, שיהיה איזשהו מותג כזה שיקרא הרשות, שנתונה לתיקונים, רפורמות ושינויים. אחרת, מה אנחנו נגרר? אנחנו נגרר לכיבוש צבאי ישיר של עזה. זה נטל של עשרות מיליארדים של אזור מוכה מצוקה, בלי תשתיות, לא ביוב, לא מים, לא אנשים. הכל חרב שם, אתה מוכרח לשקם את זה. מי ישקם את תקציב הביטחון?
אני הבנתי, תתקן אותי. אז עמוס, תקן אותי רגע אם אני טועה, אני שמעתי הבוקר שהשר סמוטריץ' מבקש שישראל תיקח עליה את כל הסיוע הרפואי, תסביר לי רגע אם שמעתי נכון, ומה שמעתי.
שמעת נכון.
תראה, סמוטריץ'
כמה זה? מיליארדים.
לא מיליארדים, עוד מיליארדים. זה נטל כספי, אבל עזוב רגע, לא כל זה כסף. מי אתה חושב שינהל את עזה? זה צהל יצטרך לנהל. זה מה שיעשו חטיבות. יתחילו לעסוק בניהול של חיים אזרחיים. אז איך אנחנו עושים את זה ביהודה ושומרון, שיש שם את הרשות הפלסטינית שפותרת אותנו בינתיים מהנטל הנורא של נהל את החיים האזרחיים? מיד אחרי האינתיפאדה השנייה חידשנו איתם, הם חידשו איתנו את שיתוף הפעולה האזרחי. והיום מה שסמוטריץ', בזכותו של סמוטריץ', הוא לא מסתיר את הכוונות שלו. הוא נעול על האידיאולוגיה הקיצונית שלו, והוא גם יהיה בעל יכולות ביצוע, והוא כבר השתלט על המנהל האזרחי, שזה הזרוע המרכזית שמטפלת באוכלוסייה היהודית, באוכלוסייה הפלסטינית ובאיזונים ביניהם. והוא רוצה להפוך את השליטה שלנו באיו"ש ובעזה להתנחלויות ולכיבוש ישיר. הוא לא מסתיר את זה, הבעיה שהוא לא, הוא מייצג מיעוט. זאת אומרת, הוא אדם מאוד חשוב בממשלה, אבל ראש הממשלה יכול להגיד לו עד כאן, הוא לא אומר לו עד כאן. והוא ממשיך באסטרטגיה שלו.
מיעוט שמחזיק את ראש הממשלה. אבל חכה, עוד מעט מדברו על להתיישב גם בלבנון.
גם בלבנון, למה לא? כאילו אנחנו מדינה של 100 מיליון. זה אותו צבא שהחרדים לא מתגייסים ואין לו משאבים. ואנשים משרתים 300 ימים, ואולי 200, ואולי שנה מילואים. זה נטל עתיר, כספי, כלכלי, חברתי, פנימי, ואין לו שום הצדקה. יש לך אידיאולוגיה משיחית. אוקיי, תהיה ראש הממשלה, אם הוא יבחר לראש הממשלה. אז זה גם יהיה גורלנו בעולם. העולם לא יסבול את זה, העולם הערבי לא יסבול את זה. העוצמה שלנו בנויה על יכולת צבאית ועל תבונה מדינית. והתבונה המדינית היא מושג מעופל, שנותן לנו המון 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 דיבידנדים. ובהדרם אנחנו נידונים למסלול קשה של מצוקה. ואם אנחנו לא נהיה מדינה דמוקרטית יהודית שמחוברת לעולם, אנחנו נהיה מדינה שהולכת ומתדרדרת בכל התחומים. זה מה שהתחיל לקרות. אז אומרים, לא, זה הגזמות, זה לא נכון, ניתן את אמוננו במי שניתן, הכל ייפטר. זה לא יהיה כך. יש גם הרבה ניסיון בדברים. לא עד כדי כך, כי אסון כזה לא היה לנו. וטוב שלא היה, ואני מקווה שלעולם לא יהיה. אבל אם היה פעם אחת, אז יכול, בהחלט צריך לעשות הכל, לדאוג שלא יהיה.
עמוס גלעד, אני מקווה שיש מישהו ששומע את הדברים. אנחנו שומעים, אבל אני מודה שאנחנו כבר קצת בלופ סביב הדבר הזה. כבר שנה אנחנו בלופ.
מקשיבים לו, אבל מבטלים אותו, אולי.
לא, גם נוצר כבר איזושהי...
לא מתייחסים לזה. אני לא לוקח את זה באופן אישי, אני פשוט מודעת לגבי המדינה. לא רוצים לקחת...
אני חושבת שמה שקרה...
אני עוד לא דיברתי על
מה שקרה אחרי 7 באוקטובר... מה שקרה זה שגם הייתה פה איזושהי גנבת דעת ש...
זה עתימות. אין לזה מילה אחרת. אני הייתי במודיעין הרבה מאוד שנים, כששמעתי שהיה להם את התוכנית המקורית של סינואר, שהוא החזיק אותה בעותק אחד אצלו, בעותק אחד היה אצלנו. זה ממש כל כך חמור בעיניי. שלא תרגמו את זה מיד לכל המכשירים של טיפול בהתראות מודיעין, שבעיקרון זה בנוי על הבנת כוונות של האויב, היכולות שלו והחיבור ביניהם.
וזה לא היה. עמוס גלעד, תודה רבה לך.
שלום.
אנחנו רוצים להגיד גם שהטקס הלאומי היום יתחיל ב7:10, והוא ישודר בטלוויזיה וגם בכמה מוקדים מרכזיים.
הטקס הלאומי, נזכיר, זה הטקס של משפחות מהעוטף שרצו לעשות בעצם טקס אלטרנטיבי.
נכון.
לטקס של המדינה.
הם יעשו אבל מצומצם בגלל המצב הביטחוני.
זוכרים את 7 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו תל אביב. ועכשיו, מכיכר החטופים, חן ליברמן ודני סידס.
אנחנו עדיין בכיכר החטופים. ורדה, סבתא של עידן אלכסנדר שחטוף בעזה. שלום.
שלום לכם.
אני רוצה רק להגיד לך שפה לידי שמו ספסל עם תמונתו של עידן, ויש פה כל מיני סיפורים קטנים עליו מהחיים שלו. והדבר הראשון שראיתי כשנכנסתי פה למתחם זה את הספסל הזה עם הצילום של עידן.
נכון, זה ספסל שעידן בנה. זה היה בקיבוץ חצור מוצג, הם השתמשו בו בזולה שהם בנו שמה, וכשעידן נחטף החבר'ה שלו מקיבוץ חצור הביאו את זה כאן לרחבה של כיכר החטופים ורשמו על זה הקדשות וכתבו לו דברים, והתמונה שלו כמובן, ואנחנו מחכים לבואו שיבוא ויעשה בזה שימוש טוב בספסל היפה הזה.
איך את, מה, ההורים שלו אני מבין חיים בחול, נכון?
נכון, הם חיים בארצות הברית, בטנסי, בניו ג'רסי. הם היום גם נמצאים שם בראיונות טלוויזיה, סביב השבעה באוקטובר. הכל סובב אותנו היום סביב התאריך הנורא הזה, השבעה באוקטובר. היום בבוקר, באשמורת הבוקר, עלינו לירושלים, נסענו לכיוון בית ראש הממשלה, צעדנו שם בשקט, בשקט גמור, משפחות החטופים, ועוד אנשים שהצטרפו אלינו. צעדנו עד ביתו של ראש הממשלה. הייתה שם צפירה של שתי דקות דומיה. עמדנו שם, זה פשוט החזיר אותי אחורנית לצפירות העולות ויורדות של השבעה באוקטובר. ואחר כך אנחנו נסענו שם דברים. המשפחות דיברו, כל אחד דיבר ואמר, והכל היה בצורה מכובדת, בלי לפגוע. באחדות גמורה, אבל רק עם בקשה אחת ממר ביבי נתניהו, שבעזרת השם שיחזיר לנו את כל החטופים והחטופות בעסקה אחת הביתה בריאים ושלמים. זה היה לנו בקשה, ואנחנו כבר, מדברים שנה, פועלים שנה, אבל אנחנו לא רואים תוצאות. וזה מאוד מאוד קשה לנו, כל המצב הזה, החוסר ודאות הזאת. היום גם התבשרנו על עידן שטיבי, השם ייקום דמו, שהוא נחטף והוא נרצח והוא מת בשבי החמאס. זה קרה אותנו לגזרים. כל דבר כזה...
יש אנשים ורדה שחושבים שיוד ועידן הוא חלק מאותם אזרחים אמריקאים, אז הייתה איזושהי מחשבה שאולי הנה האמריקאים ייכנסו פה לתמונה, ולפחות הם, לפחות בגלל האזרחים שלהם שחטופים, יעשו פה משהו, וזה עדיין לא קורה.
נכון, אנחנו רואים שגם האמריקאים הם לא מוציאים את ה... הם לא מצליחים אולי להוציא את האזרחים שלהם. א', יש פה עניין של גוף, יש לנו פה עסק עם מחבלים, עם גוף טרור, אין פה מדינה, ויש פה גם את הקטרים שאומנם עושים את התיווך שלהם ומשתדלים, אבל בכל אופן גם הם יש להם שיתוף פעולה שם, וזה לא פשוט. גם עידן בתור אזרח אמריקאי היה, אני בטוחה שהוא חושב שאיפה האמריקאים שהם יוציאו אותו, אבל עדיין הוא שם, ואנחנו כל פעם שנפגשים עם ראשי ממשל שם האמריקאים, אנחנו מבקשים מהם, תעשו את כל המאמצים, לא רק בשביל עידן, בשביל כולם. בשביל כולם, שאנחנו רוצים כבר את כולם בבית. זה מאוד פשוט.
זה מזכיר לי, העובדה שהוא אמריקאי, ואני זוכרת, זה פשוט הזכיר לי עכשיו שבשבועות הראשונים עוד היו קצת דיבורים על זה שאולי האמריקאים יצליחו לסגור עסקה מצומצמת באמת ורק להחזיר את החטופים שיש להם אזרחות אמריקאית, והיו משפחות שאפילו כבר ניסו להוציא דרכונים לחטופים שלהם מתוך איזושהי תקווה שזה מה שיצליח להחזיר אותם. ואני עכשיו נזכרתי שהיו אנשים אז, אזרחים ישראלים שאמרו לא, לא נסכים לעסקה כזאת שמחלקת ומבדילה ועושה סלקציה בין חטופים. זה אותם אנשים שהיום מתנגדים לכל עסקה, פשוט כל פעם הם משנים את התירוץ, ואני אומרת, צריך להחזיר את מי שאפשר כרגע, אבל אני גם שומעת שאת אומרת, צריך עסקה שתחזיר את כולם, כלומר עסקה אחת, כי מה את כבר מבינה לגבי הסיכויים של מתווה בשלבים?
מה שאני, תראי, אני הייתי גם שאלתי את הבת שלי, את יעל, בעסקה שנתניהו הציע, זה היה בשני שלבים, או אפילו שלושה. אבל שאלתי אותה, יעל, את מסכימה שיוציאו את ההומניטרי והחיילים יישארו שם? אז היא אמרה לי, אמא, שיתחילו, שיתחילו, אנחנו מברכים כל אחד שיוצא, כל אחד שמצליחים להוציא אותו, אנחנו מברכים עליו. ומה שאני יודעת על האמריקאים, אני יודעת עליהם שהם אמרו שאם הם יוציאו את האזרחים שלהם, הישראלים יישארו. זה העניין. הם רוצים שגם האזרחים הישראלים וגם האמריקאים, כולם יהיו בחוץ. יש להם גם אינטרס בנושא הזה. בכל אופן, הם עוזרים לנו. הם לא באים פה לקלקל חס ושלום, הם פשוט באים לעזור לנו לקדם את העניין. זה מה אני מתפללת
שזה זה מעניין מה שאת אומרת ורדה, אני למשל לא הבנתי איזה שהאמריקאים אמרו אנחנו לא נוציא את האמריקאים שלנו מהחטופים כי אז הישראלים יישארו ואנחנו רוצים את כולם יחד. זה
אני בטוחה שגם ממשלת ישראל אמרה להם אין סיכוי שאתם עושים דבר כזה וזה טוב, והכל מובן אם בצד השני של הפעולה הזאת הייתה פעולה שחותרת יותר מהר להחזיר אותם, וזה הצד הזה של תנועת המלקחיים שאמורה להיות פה לא התקיים. ואני מניחה שבשבועות הראשונים עוד חשבתם שעיקר המאמצים צריכים להיות בחול, כלומר לשכנע ולעשות הסברה ולהעביר את הסיפור של החטופים לקהלים בארצות הברית ולשכנע את הממשל בארצות הברית לעזור. אבל איפה צריך להתאמץ יותר היום שנה אחרי מבחינת דעת קהל?
אני רוצה להגיד לכם שלשכנע את האמריקאים לא צריך, הם משוכנעים. העניין זה אצלנו, העניין זה אצלנו בממשלה שלנו, בראש הממשלה שלנו, במה שקורה אצלנו. זה יותר, זה בעצם ביבי הוא המחליט, בנימין נתניהו הוא המחליט, אף אחד אחר לא. על פי משק דבר הוא ראש הממשלה של המדינה שלנו, ועל פי משק דבר, וזה אנחנו מחכים. זה שהממשל האמריקאי עוטף אותנו ונותן לנו חיבוק טוב וחם ומעצם אותנו כל הזמן ומזמן אותנו, אנחנו לא צריכים לבקש, אנחנו פשוט מוזמנים אליהם. אנחנו כל הזמן, גם בארצות הברית, גם הבת שלי, גם בארץ שמגיעים בלינקן וכל מי שמגיע סליבן, אנחנו מוזמנים אליהם, אנחנו לא מבקשים לבקש איתם. אבל נבחן התוצאה מראה שהם עדיין שם החטופים. אני רוצה להגיד לכם שבהתחלה, בתור סבתא של אזרח אמריקאי, באמת, אני מודה, שקצת היה לי אי נוחות עם הנושא הזה שעידן, כאילו אזרח אמריקאי, אמרו לי, ממש דרכו לי ככה, הוא ישתחרר מהר. וכאילו, אני בלב שלי אמרתי, אלוואי ואמן. אבל קצת היה לי מאיזשהו מקום אי נוחות בדבר הזה, שכאילו הוא ישתחרר במה עם האחרים. אבל אנחנו רואים עכשיו שאף אחד מהם לא שוחרר, אלא רק בעסקאות. וזה מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים עסקה שתביא את כולם לארץ בריאים ושלמים. אנחנו לא רוצים
לא להאמין שסבתא של חטוף אומרת, אני רוצה את כולם, ולא חושבת באופן אגואיסטי?
לא, שעוד הרגשת אי נוחות. את יודעת, הביטוי הזה אי נוחות, אם כמה משרי הממשלה היו מרגישים קצת יותר אי נוחות, אולי היינו במקום אחר עכשיו.
נכון.
וזה נראה לי מה שעבד, התחושת בושה, תחושת האי נוחות. כי גם אם הם חושבים שאולי זה לא נכון לעשות עסקה, האמפתיה גם עבדה. אפילו את האמפתיה שהאמריקאים נתנו לכם, אנחנו לא רואים כאן מצד הממשלה.
וזה... אני רוצה להגיד לכם...
זה בלתי נסבל.
בוא נגיד לך משהו כזה, כשאנחנו נפגשים, כולם בעד עסקה. אבל לכל אחד יש תנאים. זאת אומרת, באיזה דרך תראה העסקה, באיזה צורה. אנחנו, אין לנו תנאים, אנחנו מעל הפוליטיקה. אצלנו לא משנה, אנחנו פה חיי אדם חשובים לנו יותר מהכל. זה מה שחשוב. הערכים של העם שלנו, הפדיון שבויים, זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים לראות את מבחן התוצאה. אין פה יותר מה לדבר, כבר נגמרו לנו המילים, המילים נגמרו, יבש לנו הפה כבר, באמת, זה כבר מספיק, די, תוכיחו לנו.
את צודקת ורדה, הלוואי שלא תצטרכו לדבר יותר.
אני רוצה להגיד
כן, בזה אנחנו נצטרך לעבור גם לשי, בדודה של קרמל גת, אבל כן,
אני רוצה רק להגיד לכם עוד משפט אחד. עכשיו אנחנו עברנו את ראש השנה, ובראש השנה היו תקיעות שופר, 101 תקיעות שופר, כנגד 101 החטופים, ואחד מהם שלצערי הכריזו עליו על עידן שחיבי שהוא כבר לא בין החיים. אבל את רואה שכל התפילות שלנו, כל מה שאנחנו מתפללים, זה רק כמו שאומרים שאלוהים מרחם עלינו. אני גם מבקשת מהממשל שלנו והממשלה שלנו, חברי הכנסת, וכל מי ששומע אותי, שירחמו על כל מי שנמצא שם בידי החמאס, ויוציאו אותם מאפלה לאורה ומשיעבוד לגאולה. אבינו מלכנו קלה דבר בחרב, ברעה, ברעב, ושבי, וביזה, ומשחית, ומגפה מבני בריתך. ובעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יצמיח לנו ישועה בקרוב. אני אישה מאמינה, ואני מאמינה שזה יבוא, וזה יהיה, ואנחנו נזכה לראות את כולם בקרוב, בעזרת השם, באמונה שלמה, כאן בבית, בארץ ישראל. תודה לכם.
ורדה, את מדהימה. סבתא שלי דן אלכסנדר. תודה רבה לך.
תודה רבה. עכשיו מי שיושבת ומקשיבה לדברים היא שי דיקמן, בדודה של קרמל גת. ואת יודעת, עולה לי המחשבה תוך כדי השיחה עם ורדה, שבאמת המאבק על החטופים הוא לא רק מאבק להחזרתם, הוא מאבק על עצמנו, על דמותה של החברה שלנו.
נכון. שלום חן.
ודני.
שלום דני. ואת צודקת, אני שומעת את ורדה ואת האצילות שלה ואת האחריות שהיא לוקחת על הכלל. והבוקר כשהייתי בטקס של קיבוץ בערי, שוב נזכרתי איך השבעה באוקטובר אזרחי מדינת ישראל התעוררו, בין אם זה האנשים הטובים שקפצו מהבתים שלהם כדי לחלץ מי יתגייס למילואים ומי יגיע ככה, פשוט לקח את עצמו להגיע ולעזור. אצלנו זה צורי ועידו וגל שבאו לחלץ את בני המשפחה שלי, ואלחנן שקפץ והגיע עם אחיו, ואלחנן לצערנו נפל בקרבות בהמשך היום על בערי. וביום הזה, זה בעצם היום גם של הרבה מאוד מאזרחי מדינת ישראל שהגיעו ובגבורה לחמו מי נפל בקרב, והיום אנחנו זוכרים אותו, ומי עדיין כאן כדי לספר. ומה שמבחינתי חורץ את הלב זה שהיום הזה הוא גם יום שהוא שנה שלמה של חטופים שעדיין נמצאים בשבי, 101 חטופים שבשנה שלמה עדיין לא הצלחנו להחזיר הביתה.
וכשאת מסתכלת באמת על הגבורה הגדולה שראינו בשבעה באוקטובר, ועל האנשים שבאו ועזרו וחילצו, ואז על האנשים שבאו גם בשבועות שאחרי ובחודשים שאחרי והתנדבו והביאו וסיעו, ואת שואלת את עצמך, אבל איפה האנשים האלה עכשיו איתנו? הם שם? יש אנשים, כלומר, את מרגישה שהחברה הישראלית היא באמת אותה חברה ישראלית שעליה דיברת בשבעה באוקטובר, שקמה והתגייסה, גם בעניין של החטופים?
חד משמעית. אני, מהעם שלי, אני מרגישה הכי עטופה שיכול להיות. בין אם זה ב-6:29 הבוקר בירושלים, מול בית ראש הממשלה, שהמונים הצטרפו אלינו, המשפחות, לקריאה השקטה להחזיר אותם הביתה, ובין אם זה כל יום בצמתים ובבגין ובכל עיר בארץ אנשים טובים מתייצבים, ועם כל הקושי שבמלחמה, ויש מי שמרגיש היום את הפחד הקיומי על עצמו בצפון, בדרום, ובין אם זה אימא ששולחת את הבן שלה לצבא, ובין אם זה אישה של מילואימניק או המילואימניק בעצמו שמתייצב במוצאי שבת, כל אזרחי מדינת ישראל מתבטלים מחייהם ואומרים, הדבר הראשון שצריך לקרות הוא להחזיר את החטופים. מה יותר גדול מזה?
אנחנו מדברים, חן ואני מדברים הרבה בתוכנית, על העניין הזה של ההרגל, על כוחו של הרגל. אני מסתכל, אז אני מספר את זה עוד פעם, הלכתי, קניתי חולצה, קניתי סרט, אתמול ראיתי את התמונה, אני מסתכל פה, יש מלא תמונות. זה הפך, אמרנו את זה היום, זה הפך לסוג של פולקלור. את לא חוששת מזה שאנחנו מדברים עליהם, בוכים, אופרי הייתה פה, ודיברנו עם האבא של זה והאימא של זאת, אבל אנחנו נמשיך לדבר, ונמשיך לדבר, ונמשיך לבכות, ונראה אותך והלב יקרה, ונראה את אופרי, אבל תכלס, אנחנו התרגלנו. וואו. אותי זה נורא מפחיד, ואני לא קשור בכלל, אז את בסיטואציה. מעניין איך את מרגישה?
אני מרגישה שבכל פעם שאחד מאיתנו, בני המשפחות, מסתכל בעיניים ומספר סיפור, זה יכול להיות הסיפור של קרמל שאני אספר, או הסיפור שאלה בן עמי תספר על אוהד אבא שלה, או ירדן תספר על אחותה רומי, או ורדה תספר על הנכד שלה עידן, אפילו מספיק שהיא תגיד עידן אלה, ואני רואה את העיניים שלך מתמלות בדמעות. לא, אנחנו לא התרגלנו, אנחנו בשום פנים ואופן לא התרגלנו, ואנחנו גם לא נתרגל עד היום שבו כולם יהיו כאן איתנו. ואני יכולה להגיד לכם שבטקס הבוקר בבארי הזכירו 102 נרצחים, אבל היה בקהילה הקטנה הזאת מקום לעשרת החטופים שעוד מחכים לחזור הביתה, והיא הסתיימה בתקווה, תקווה שהיא שיקום, ותקווה שהיא החזרה שלהם, שאוהד בן עמי ידרוך בשבילי הקיבוץ, שטל שואם שנחטף משם יחזור לעדי ולנווה וליעל הילדים שלו, שאלי יחזור הביתה. גם אחרי שאחיו יוסי נהרג, אלי עוד שם ומחכה לחזור, ובסך הכל 10 חטופים שעוד יכולים לחזור לחיק המשפחות שלהם.
את יודעת, ובסוף את מזכירה לנו פה שאתם קהילות שהתפרקו, אתם לא רק משפחה גרעינית, את לא פה בגלל, רק בגלל קרמל בדודה שלך, כי אחרת יכול להיות שכבר היית אומרת די, אין לי כבר על מה להיאבק, אבל את נאבקת על קהילה שלמה, ויש עוד כל כך הרבה קהילות שפשוט התפרקו, וכולם מכירים את כולם, וכולם כואבים את כולם. אתם הייתם משפחה מאוחדת, ואני מודה ש... אני למדתי להכיר את הקיבוצים האלה של העוטף לעומק רק אחרי 7 באוקטובר, ויש משהו שנראה כמו איזושהי אוטופיה קטנה שהייתה לכם שם, שהיה לכם טוב.
את יודעת, כן, אני עצמי לא גדלתי בקיבוץ, אני גדלתי בתל אביב, המשפחה שלי מקיבוץ בארי, וזה היה המקום שבו המשפחה הייתה נפגשת בבית של דודה שלי, כנרת. אבל מתוך המבט הזה, שאז הוא היה מבחוץ, והיום הוא אפילו קצת יותר מבפנים, אני יכולה לראות בדיוק את מה שאת אומרת, את הכוח הזה של קהילה. והקהילה של בארי, לראות היום, ממש 1,000 איש יושבים בדשא של הקיבוץ, ומדברים אחד עם השני, וכל אחד מעלה זיכרונות, אבל גם מסתכל קדימה על השיקום, על החזרה, על התקווה.
לשם?
כן. המשפחה שלי תחזור. בני המשפחה כבר עובדים בדפוס מאז החודש הראשון, ואחרים יעברו לחצרים ואז לקיבוץ. הקהילה הזאת היא קהילה בונה ונבנית עם הפנים קדימה, אבל הם אומרים, כמו שאומרים גם תושבי הצפון האציליים ותושבי העוטף, ובכלל, כולנו, לא נוכל לחזור ולא נוכל להשתקם עד ש101 החטופים יהיו כאן איתנו.
דודה שלך, כנרת, גת, שראיתי יחד עם כולנו את התמונה שלה, מוציאה לשון למחבלים בערך שעה לפני שהם רצחו אותה. ו... וואו, איזה מין אינסטינקט מטורף, איזה תגובה, זה כמו היה לראות את הסרטון של עמית סוסן, הנלחמת במחבלים בזמן התקיפה, כלומר, ההבנה הזאת שדווקא ברגע הכי קשה, שהרבה אנשים פשוט קופאים, שתיהן הגיבו עם כל מה שהיה להם.
נכון, קודם כל זה לגמרי כינרת. כינרת היא כזאת שלוקחת אחריות על הסיטואציה, פשוט תמיד היו לה הכלים. כנרת הייתה ראש צחי, צוות חירום יישובי בקיבוץ בארי, והיה לה רישיון לאוטובוס לשעת חירום להסיע חיילים למילואים, ותמיד היו לה הכלים והיא חינכה את הילדים שלה לקחת אחריות.
היא המזון האמיתית.
לגמרי, לגמרי. ואני חושבת שאת הערכים האלה שהיא הנחילה ראו גם בילדים שלה, בהתנהלות שלהם בשבעה באוקטובר. כנרת, במעשה האחרון שהספיקה לעשות, הזהירה את בעלה אשל והצילה את חייו. ואלון עשה כל מה שהוא יכל להציל את אשתו ואת הבת שלו, וירדן, קלטה, היא זו שבסופו של דבר העבירה לידיו את גפן בשביל להציל אותה, וכרמל, כרמל שמרה על שני החטופים שהיו איתה בשבי עד רגע השחרור, שאגב גם אבא שלהם, דרור, שנרצח, גופתו עדיין מחכה בשבי, שנחזיר אותה, נחזיר אותה לילדים ולמשפחה ולאחיו. ואני חושבת שאת הערכים האלה שכנרת הנחילה למשפחה שלה, היא יכלה להנחיל כי היא גדלה וגידלה במדינת ישראל. מדינה שבה יש ערבות הדדית ואפשר לצפות שאל מול הרוע יהיה מי שיבוא לאזרחה. והיא חרצה לשון כי זה מה שעלה בידה, אבל גם כי היא חונכה כאן במקום שבו אתה לא אומר נואש, אתה עושה כל מה שביכולתך להציל את עצמך ואת מי שאתה יכול סביבך.
שי דיקמן, בדודה של כרמל גת ואחיינית של כנרת גת, תודה לך.
וכן, תודה.
אנחנו כבר לא יודעים מה לאחל.
לא, לא, לא.
כי אנחנו, שוב, אנחנו לא מאחלים את זה רק לך, אנחנו מאחלים את זה לעצמנו.
אז שנשמח ביחד, שנשמח בקרוב ביחד כולנו.
תודה, שי.
תודה רבה.
אבי סחרוף, שלום.
שלום, שלום.
זה לא, לא, לא הגיוני בכלל, אתה מדבר עם האנשים האלה, עם אופרי ועם אבא של זה, ועם אבא דודה, ואתה כאילו, זה לא, שיחות הזויות שעדיין לא נתפסות. היא דיברה עכשיו, כאילו חצי מהדברים אפילו לא קלטתי שזאת המציאות, זה מה שיש, זה כאילו, איך אתה רואה?
לאן הולכים מכאן, אבי?
כן, כן.
מה נאמר ומה נוסיף? אתם יודעים, יש עכשיו, בזמן שאנחנו מדברים, יש על זקות במרכז הארץ, באזור נתב"ג, שנה לתוך האירוע, שנה ביום, ואנחנו מוצאים את עצמנו עדיין בתוך מלחמה בעזה. עם לא מעט רקטות שנורו משם היום, עם כמובן לחימה בצפון, עם כמובן חזית מול איראן. ואנחנו לא רואים שם אופק, לא רואים אופק באף אחת מהגזרות. ראינו הרבה הישגים בחזית הצפונית לפחות, בפנון, אבל אתה יודע, בכלל להיות כנים. אנחנו לא הולכים לפתרון שם. אין איזושהי תוכנית אסטרטגית שהנה בזאת הסתיימו צרותינו מול חיזבאללה.
אני הבנתי, קראתי, לתקן אותי אם אני טועה, אתמול או היום, שאומרים שהפעילות בצפון בלבנון דווקא תקרב עסקה.
איפה קראת את זה?
יכול להיות שזה כל כך חזוי שלא. יש איזשהו היגיון במחשבה הזאת?
הנה,
איזה
נועדתה.
סליחה?
יש אצלך
זה? יש נועדתה פה בתל אביב.
אז תיכנס למרחב המוגן.
תיכנס, פה אין לנו.
אם הייתי יכולה לצאת מהראש שלי, ללכת ולמכור בשוק את כל המחשבות שלי, אם כל הרחובות היו ריקים עכשיו, הייתי ריקה גם אני. ואז עם זום הזה שלא מפסיק, זאת המלחמה שלי. ואני יודעת ש הוא לא ישאיר אותי לבד, מה כבר ביקשתי? תהיה לי מים חיים, כי בסוף היום אנחנו יחפים ופשוטים. אם תמשך אותי אליך מעל עננים, בחלומות שלי אנחנו יחפים ופשוטים. אפילו לא למכור, לחלק בחינם, רק שיקחו את המשקל ממני, זה יותר מדי. וזו תקופה קצת מוזרה להיות בן אדם, הייתי מוותרת על הגוף, נשמה בעולם. ואני יודעת ש הוא לא ישאיר אותי לבד. מה כבר ביקשתי? תהיה לי מים חיים, כי בסוף היום אנחנו יחפים ופשוטים. אם תמשוך אותי אליך מעל עננים, כי בחלומות שלי אנחנו עומדים יחפים ופשוטים.
דני,
כן.
אנחנו מתקרבים לסיום של השעתיים שלנו כאן, כן. בכיכר החטופים, שידור מיוחד לכבוד, לרגל, לרגל היום הנוראי הזה, שהוא בתוך הימים הנוראים, גם ככה, 7 באוקטובר. ומה היה יותר סמלי מלקבל את האזעקות האלה באמצע השידור, כשאנחנו בדיוק שואלים את אבי יששכרוף, לאן הולכים מכאן, מה נקסט?
קיבלנו הוכחה לאן הולכים מכאן.
כי מה שכל כך סוריאליסטי ביום הזה, אנחנו, אתה יודע, אנחנו יושבים כאן בכיכר, ואני מסתכלת סביב, ואני מרגישה שאנחנו חלק מאיזשהו אירוע אפוקליפטי שממשיך להתרחש עלינו, ואנחנו עכשיו מציינים לו יום שנה, כאילו זה כבר יום זיכרון. לכן זה יום זיכרון, וצריך לעשות יום זיכרון לאלה שנרצחו, לאלה שנפלו, אבל אנחנו חלילה לא יכולים להפוך את זה ליום זיכרון לחטופים החיים, ואנחנו חלילה לא יכולים לחשוב שזה הזמן להתחיל לסכם, כי אנחנו בתוך האירוע. אנחנו בתוך האירוע, ובכיכר הזאת, כשכל השלטים והתמונות של החטופים נמצאים פה, נבנו כאן טלאי על טלאי, זה עוד יותר תורם לתחושת הכאוס הזאת, שבעצם לא עוזבת אותנו מאז 7 באוקטובר.
לא רק זה, אתמול יצאו כמה סיפורים בכל מיני ערוצי טלוויזיה שלא שמענו עליהם. ועוד פעם אמרתי, יש כל כך הרבה סיפורים שעוד נגלה, שכל מיני תחקירנים וכל מיני אנשים טובים בתקשורת עובדים עליהם ומחפשים את הבן אדם ההוא ואת אחותו של זה, וזה עוד ימשיך להציף אותנו, לא בסיפורים חוזרים, אלא כן. בסיפורים שאנחנו עוד לא יודעים עליהם.
נכון. אבל אתה יודע, אני כבר מכירה אנשים שכבר לא רוצים כל כך, לא ממקום רע, אבל לא יכולים יותר לשמוע, לא יכולים יותר להכיל. אנשים שאמרו לי, אני לא רוצה לראות היום טלוויזיה בגלל שאני, נכון. אני לא יכול יותר לעשות את זה לעצמי, ואני מאוד מבינה את האנשים האלה. אני היום ב9:15 בבוקר, בגלל שהייתי בתוכנית הבוקר, אני כבר סיימתי חבילת טישו, אני לא צוחקת, אני הרגשתי כבר ב9:00 בבוקר שאני עם היום הזה מציתי. אבל בסוף יש פה סיפורים של אנשים
וחייבים לראות אותם.
שכל מה שהם השאירו אחריהם זה בסוף את הסיפור.
חייבים לראות, אני יודע, אני עצמי...
ויש פה סיפורים של אנשים שעדיין חיים ועדיין אפשר להציל אותם.
אני מסתכל ואני אומר, את הסרט הזה של בן שני אני לא אראה עכשיו, אני ארגיש יותר טוב, כאילו אתה עושה חישובים כי אתה יודע שאתה הולך לקבל עוד סתירה, אבל חייבים.
חייבים לראות, חייבים לשמוע, חייבים ללמוד. זה חלק, לטעמי, חלק מתהליך שיקום שאפילו עוד לא התחיל, אבל...
אבל כן, זה, אבל פה, זה חלק מתהליך ההחלמה הזה.
ההבנה, וגם לא להתעלם ממה שהיה, לא היה, כן, אנחנו מנצחים, היה האסון הזה, הטבח הנורא, השלישי בהיסטוריה מארגון טרור, חייבים לצפות בכמה שיותר, גם אם לא היום, היום בטכנולוגיה של היום אפשר לצפות בשידורים של הערוצים גם בשבוע הבא ובעוד שבועיים, אבל לראות, לראות, לא להתעלם, וגם אם תתעלמו, זה פשוט יגיע לכם בזווית אחרת.
אבל את הסרטונים לא צריך לראות, או לפחות לבחור במינון מסוים, כי זה באמת משאיר צלקות מאוד מאוד קשות על הנפש, אבל אנחנו בצלקת מתהווה של הדבר הזה.
וצריך להגיד...
ואם נסיים, כן, בכל זאת במשהו אופטימי, כי יש לנו 20 שניות, החטופים, להחזיר אותם, זה הדבר היחיד שיעזור לנו להפסיק להיות כל כך בדיכאון, כי כבר לא נעים לי להיות בדיכאון.
תודה לכולם, לאייר, לשלומו, לאיתן, לאימרי, כל הטכנאים הנפלאים פה שעזרו לנו עם השידור הזה. תודה.